היי, ברוכים הבאים לעוד פרק של טובים יותר. אני נעמה בן עברי, אני מטפלת ברפואה סינית ועוזרת לאנשים לחיות בפחות מאמץ. הפודקאסט הזה הוקם כאיזשהו מסע של צמיחה. אני כל פעם לוקחת תחום אחר ואנחנו מדברים עליו בתחום של התפתחות אישית. היום נמצאת איתי פה הדס הרער ואנחנו הולכות לדבר על איך יצירתיות עוזרת לנו להביע את עצמנו ולהתקרב לעצמנו, במיוחד במצבים של אובדן ושל אבל. התלבטתי הרבה אחרי שהקלטנו את הפרק עם לדבר על זה או לא. הזכרנו בפרק לידות שקטות. אני עברתי לידה שקטה לפני פחות משנה, וזה נושא שהוא לא מדובר כמעט. זה לא שהוא בכלל לא מדובר, אבל הוא הרבה יותר שכיח ונפוץ ממה שהוא מדובר. ואחרי הלידה שלי, אז ניגשו אליי המון המון נשים. מאנשים שניגשו אליי, כמעט אחת מתוך אחת עברה הפלה. כמעט אחת מתוך שלוש עברה לידה שקטה. עכשיו, ברור לי שזה מוצא, וכל מי שנגשה אליי מראש, יש לה עניין בדבר, אבל זה היה מפתיע, הכמות שפנו אליי, וששיתפו אותי. כל אחת עם הסיפור שלה, עם מה שהיא עברה, זה לא הופך את זה לפחות כואב, אבל זה כן מראה כמה זה שכח, וכמה זה נפוץ, כמה אולי זה לא מספיק מדובר, ואני יכולה להבין למה, כי אני אחרי זה הרבה זמן לא ממש רציתי לדבר על זה, גם עכשיו מאוד כואב לי לדבר על זה, אבל אני חושבת ששוב, אני לא לבד, אז אני לא יכולה להישאר עם זה גם ולא לדבר על זה. ואולי זה הצורך שבגללו אני עושה את זה עכשיו בפודקאסט, למרות שזה לא קל לי. אולי נעשה על זה פרק בנפרד, נראה לי שזה מה שיהיה. ועכשיו נעבור לפרק עם הדס, נדבר על להנציח את האדם שהיה ואיננו, דרך יצירה. היי הדס.
אהלן.
אז בואי תספרי לנו קצת על עצמך.
טוב, אז אני בעצם מתעסקת הרבה מאוד בתחום היצירה כביטוי אישי. אני בת 60, נשואה, יש לי שני ילדים, עברתי לא מעט בחיים. התחלתי את חיי המשפחה שלי בגיל 40, אז יש דברים שקרו ב-20 שנה שלפני כן, ו-40 שנה בעצם, שהיו מאוד משמעותיים וליוו אותי בעצם באיזושהי הורות מאוחרת, אבל משמחת ביותר. בשנים האחרונות, מאז הקורונה, התפניתי מתפקידי ניהול רבים שעשיתי, בעיקר במקומות שיש בהם אנשים מיוחדים, כי אני אוהבת לעבוד עם אנשים, ונפניתי לתוך המקום של היצירה, לתת ליצירה מקום הרבה יותר גדול. אני מדברת על יצירה בחומרים. נחשפתי לאומנות הקולאז' וגיליתי שהיא אומנות מאוד מאוד טובה עבורי, כי היא לא דורשת דיוק, והיא מאוד ספונטנית ומאוד אינטואיטיבית, והיא מאוד אני. והתחלתי ליצור את הביטוי האישי שלי בעבודות קולאז', כאשר פיתחתי שפה שאני קוראת לה דפי ליבך, שהיא בעצם יצירה של רגעים, מחשבות, זיכרונות, אהבות, חלומות, בתוך ספרים ישנים. לוקחים ספרים ישנים שמתגלגלים ברחובות, ואנחנו דור שלא פשוט לו שספרים נזרקים, אבל גם לא פשוט לנו שמקשקשים בספרים, גדלנו על זה שאסור לקפל, אסור לקשקש, אבל היום האלטרנטיבה היא או שהספר יזרק, יהפך לעיסת נייר או ייגרס, או שניתן לו חיים חדשים. אז התהליך היצירה באמצעות הספר הישן מאפשר לנו חיבורים שאנחנו לא צריכים להביא אותם מעצמנו. הם פשוט קורים, ולכן זה כלי ביטוי ויצירה שכל אחד יכול לעבוד בו, ליצור בו, ואני מאוד מאוד מאמינה בביטוי אישי ביצירה כחלק מהתמודדות עם כל מיני דברים שקורים לנו, מחשבות ורגשות, חוויות ואירועים.
וספציפית, כשדיברנו על הפרק הזה, אז דיברת על היצירה הזאת דרך הספרים, על התמודדות עם אבל ואובדן, ועל הנצחה של אנשים שיקרים לנו, בעצם בין הדפים האלה. בואי תרחיבי על זה קצת.
התובנה שלי הייתה בעצם מתוך עבודה שנולדה באיזושהי סדנה שהשתתפתי בה, שהתחילה בכתיבה, וההנחיה הייתה, תמשיכו את המשפט אילו הייתה לי הזדמנות נוספת. ואני התחלתי לכתוב בלי לחשוב, זה הדבר הראשון שעלה לי, זה אילו הייתה לי הזדמנות נוספת להיפרד מאימא שלי. הייתי עושה כך וכך וכך.
לפני כמה זמן היא נפטרה?
אימא שלי נפטרה ב-92. 30 וכמה שנים? ואחת, שתיים. נפטרה כשהייתי בת 27. כל השנה הראשונה עשיתי עיבוד מאוד משמעותי של הפרידה ממנה דרך חוברת שהכנתי. אבל בשנים האחרונות, אני חושבת שהקורונה מאוד חידדה את זה. הרבה פעמים אנחנו כבר שואלים את עצמנו מה המשמעות של לעשות אזכרה, לעלות לבית קברות, לא לעלות לבית קברות, נפגשים כל המשפחה, על מה מדברים? מדברים על החיים כרגע. יודעים שאולי נפגשנו כי מישהו מת, זה לפחות מה שקורה אצלי במשפחה. וככל שהשנים עוברות, השאלה הזאת קיימת. איך לתת לנו חיכות? באותה סדנה שבה השתתפתי, התחלתי לכתוב את רגע הפרידה שלי מאמא, עם חוויית פספוס מאוד קשה, שידענו שזה אוטוטו קורה, והגענו לבית החולים, אמא שלי הייתה חולה בסרטן, והיינו אבא שלי ואני ושתי אחיותיי ואחי, אבל אבא אמר לנו לחכות בחוץ, זה כבר היה ברור שזה הזמן, הרגעים האחרונים. זו הייתה תקופה שלא היו נשארים עם בן אדם עד הסוף. היום מאוד מדברים על תהליכי פרידה, ונשארים עם אנשים, ומלטפים ומדברים. אני באינטואיציה, זה מה שרציתי לעשות. אבל לא העזתי להגיד, ואבא ביקש שנצא החוצה. והוא והרופא היו שם בעצם עד הרגע האחרון, ואז הם קראו לנו. ונפרדנו בדרכנו, נשיקה וזה, והדרך המשיכה. כל החיים שלי יש לי תמונה בראש כשאני נכנסת ורואה אותה כשאבא קרא לנו, שאני רואה את הפנים שלה מלמעלה, כאילו את הנשמה שלה עוזבת אותה, וזה ממש תמונה ויזואלית, וגם איזושהי תחושת החמצה, שלא הייתי, שלא דיברתי, שלא ליטפתי, בשלבים האלה שהיא שכבה במיטה, היא ישנה, היא הייתה כן מרגישה, לא מרגישה, אבל הייתי מרגישה פרידה. זה משהו שמלווה אותי המון 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 שנים, ויצרתי אותו בצורת קולאז' מדפים של ספרים ישנים. פשוט יצרתי את התמונה הזאת. וכששיתפתי את האחיות שלי, והראיתי להם את הקולאז', סיפרתי להם את הסיפור. סיפור שמעולם לא דיברתי עליו. לא עם אחיות שלי, לא עם אבא שלי. את החוויה הזאת. ואז תיארתי להם את זה, אז המפגש עם הרגע הזה יצר קרבה ואינטימיות בינינו נורא נורא משמעותית, ושיחה על היום הזה שאימא נפטרה והיה חורף ושלג. היום אנחנו ב-5 לפברואר, אימא נפטרה ב-26 לפברואר 92, ביום שלג בירושלים. תמונה צרובה.
ומה החיות שלך בעצם, איך הם הגיבו לה? לשיחה הזאת.
הם פחות זכרו את זה. כל אחת זכרה יותר את הנוכחות. אחותי הגדולה הייתה עם אמא כל הלילה הזה, שהיה לילה שהיה ברור שזה הלילה האחרון. והיא זאת שבעצם דאגה שנגיע כולנו. אז היא הייתה שם איתה את כל הלילה. אחותי הצעירה הייתה, אם אני לא טועה, בצבא, והיא גם פחות משתפת ומדברת על התחושות האלה. אח שלי כבר לא בין החיים, אז הוא לא היה שותף לשיחה הזאת. וגם עם אבא שלי, לא דיברתי על זה אף פעם.
זה מעניין שאת אומרת את זה. במקרה, אמרתי לך את זה לפני רגע. היום זה... היום שאבא שלי עבר את תאונת עבודה שלו לפני 26 שנה, אני הייתי אז בת 14.
מספרים שלנו מתחברים.
ממש. זה היה בהפתעה. זה היה תאונת עבודה, זה היה הפתעה. זה לא היום שקבעו את המוות שלו, כי לקח כמה ימים שהחליטו אם זה ברנדד או לא, אבל מבחינתי זה היום שאני איבדתי את אבא שלי. כשדיברת על ההנצחה, אז כאילו הרבה שנים באמת אנחנו הולכים, עושים הלוויות, נפגשים, אבל יצא לי להזכיר את המוות של אבא שלי גם בפרק אז עם עירית, ובאחת הפעמים שנסענו לערד להזכרה, לקחתי את אח שלי והקשבנו לפרק ביחד באוטו, ודיברנו פעם ראשונה, אני חושבת, ופתאום נוצר שם, בגלל זה שאלתי על השיחה עם החיות, כי פתאום בני לבן אחי, נוצר משהו חדש במקום הזה. והרבה פעמים לי יש תחושה שההזכרה היא כאילו נורא מונוטונית כזאת, של באים, קוראים את מה שאמורים לקרוא, אבל לא באמת מנציחים את אבא שלי בתוך המקום הזה. ואת ההזכרה עצמה אנחנו עושים נגיד, עוד לא זוכרת אם זה סוף שבוע הזה או סוף שבוע הבא, והרבה שנים התלבטתי בכלל להמשיך עם זה, כי זה לא, לי זה לא נותן את המענה, כמו שאת אומרת, לי זה לא נותן את המענה של מה שהייתי רוצה להנחיח מאבא שלי. והדרך שאת מדברת עליה, פתאום מדליקה לי איזה נורה, של באמת להתחיל להבין מה חסר לי.
כן. הרבה פעמים שהיינו עולים לבית הקברות, אז היו עולים כל מיני זיכרונות, ואז דיברנו שאם אנחנו לא עולים לבית קברות, הסיכוי שזה יקרה הוא מאוד קטן. מכיוון שאני עוסקת בהנחיית סדנאות ומחברת אנשים לרגעים ולזיכרונות, אז היכולת שלנו בעצם דרך הנחיה או דרך איזושהי השראה להתחבר למשהו, להתחבר לסיפור שאנחנו נושאים איתנו, גם אם זה סיפור זיכרון, או לקחת תמונה מהאלבום וליצור יחד איתה את אותו זיכרון. אז כשאני אחר כך מראה את העבודה, יש לי סיפור. ואז בעצם גם הילדים שלי לומדים להכיר או לדעת משהו על הסבתא שהם לא הכירו. ואני מרגישה צורך מאוד שהאנשים האלה יהיו בחוץ. זאת אומרת, יש משפט של ביאליק בשיר אחרי מותי, שאומר, היה איש ואיננו עוד. ואני מרגישה שהדבר הכי עצוב זה שאנחנו שוכחים את מי שהיה. ואם אחי נפטר בגיל 50 ומשהו ולא הקים משפחה, ואנחנו, המשפחה הקרובה, לא נזכיר אותו ולא נדבר עליו ולא נספר עליו לילדים שלנו, אז היה איש ואיננו עוד, אבל הוא היה. הוא היה נוכח. ואם אני אעשה איזושהי עבודה בתוך ספר ויצירה, ואתחבר לאיזשהו זיכרון ורצון של... רציתי למשל מאוד לעזור לו ולא הצלחתי, ואני פתאום אמצא דרך לבטא את זה באופן ויזואלי ולא מילולי, אז זה יהיה נוכח בחיים שלי, ואז גם אנשים הרבה יותר סקרנים, אני חושבת, מאשר לשבת ולשמוע על מישהו. רק אדם מאוד קרוב רוצה אולי לשמוע על מישהו שאיננו בחיים שלך.
למה את מתכוונת? שדרך היצירה גם אנשים רחוקים מתעניינים בזה?
כן, כן. אני יכולה לפתוח את אחד הספרים שלי, ואנשים מגיבים ואומרים וואו, ואני אומרת, זו עבודה שעשיתי ביום שקמנו מהשבעה, של חברה מאוד טובה שלי, שנפטרה לפני 3 שנים מסרטן, וזה מה שאני עשיתי ביום האחרון. פשוט ישבתי יום שלם, לא קמתי, ועשיתי עם עצמי איזושהי עבודה שהיא תהליך פרידה, ואנשים רואים את העבודה, הם לא יודעים על מה זה, רואים את התמונה שלה. אבל מתעוררת פה שיחה שהיא עליי, היא לא עליה, היא על מה שלי קרה באותו יום. היא על זה שאני הלכתי ושמעתי את השיר You've Got a Friend, והתחלתי לבכות והגעתי הביתה ולקחתי את השיר והכנסתי אותו לתוך העבודה. לתוך היצירה שלי. אז אני מספרת להם על מה שעבר עליי. זה לא רלוונטי מי היא הייתה. זה רלוונטי מי היא הייתה עבורי. ולכן הקרבה. כי כשאני מספרת לך על הקשר המסוים שהיה לי איתה, את מתקרבת אליי, ואני מרגישה שאני ככה נותנת לה מקום. אני כל כך מתגעגעת אליה, אני פוגשת אותה בחלומות, וזה לא פשוט לספר לאנשים חלום שחלמת. מספרים, אבל זה אצלי.
אני חושבת שבאופן כללי, סתם הזכרת את זה, שאחותך לא כל כך מדברת, נגיד. אני חושבת שבאופן כללי לא תמיד קל לנו לשתף את האובדן שלנו.
לפעמים יותר קל לנו לשתף אנשים יותר רחוקים, מאשר את הקרובים.
גם נכון.
ויש משפחות שזה בא להם בקלות ומדברים על מי שאיננו. אצלנו כמעט ולא. יש משפחות שאומרים, אמא הייתה עושה ככה, אם היא הייתה פה, היא הייתה אומרת ככה, כאלה. אוי, אתם זוכרים ש... אז זה גם מנכיח, ויש משפחות שזה פחות מדובר. ולי יש צורך כזה, אני גם מאוד נמשכת כל חיי הבוגרים, ללוות אנשים בדרך זו או אחרת בהתמודדות עם מחלות, עם הדרך שאין ממנה חזור. אני לא פוחדת לא לבקר אותם, לא להיות איתם, לא לשבת לידם, לא לראות נכוחה את הקושי ולהיות איתו.
זאת אומרת, זה התהליכי פרידה שלהם מהחיים, כשהם כבר יודעים שהם במצב סופני?
כן, אבל שוב, אני לא עושה משהו כמו שיש היום אנשים שבאופן ממש פורמלי לומדים את זה ועושים את התפקיד הזה. אבל אם אני מלווה מישהי חברה ויכולה לחברה אחרת להגיד נורא, נורא קשה לי, אני לא יכולה לבוא, זה מאוד קשה לי. אז אני, אצלי זה לא קיים. חשוב לי להפך להיות גם אם זה מאוד קשה. אז אני נמצאת שם. אם אני באה לבקר מישהו שאיבד אדם קרוב, אני אדבר איתו על הבן אדם שהוא איבד, ולא על ה ועל דה. אני אשאל את השאלות.
אני מודה שאני תמיד אף פעם לא יודעת כמה על השאלות האלה לגיטימיות. כי מצד אחד נורא... אני כן רוצה לשמוע אותם מדברים על הבן אדם שמת. ומצד שני, הרבה פעמים כשיושבים בשבעה או באיזה, אז יותר קל, כמו שאמרת, לדבר על, על מה קורה עכשיו, על היום-יום. במיוחד אם זה בן אדם שלא ראית הרבה זמן, אז קצת להתעדכן. ולשאול על הבן אדם באמת, זה כאילו לזרוע... זה, התחושה שלי, אני לא יודעת אם זה נכון או לא.
לגעת כאילו, בכאב.
כן, זה כאילו לזרוע עכשיו מלך על, על פצע שהוא מאוד 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 פתוח. אני לא יודעת אם זה נכון או לא.
אז אני עושה שני דברים. א', אני שואלת בזהירות, ואני שואלת אם אני יכולה לשאול, או את רוצה לספר לי, ואני שואלת אם הייתה פרידה, אם זה היה מפתיע, אם נפרדתם. זה ברור שזו שאלה שבאה ממני, אבל זה אחת השאלות הראשונות. האם את מרגישה שנפרדת, האם ידעת, האם זה היה פתאומי. ואני גם תמיד אומרת, אני שואל, רק אם זה בסדר לך, אני אקבל את זה שאם את לא רוצה לדבר על זה. אבל יש משהו במודל הפסיכולוגי של השבעה ושל השלושים והשנה, שאני מאוד מאמינה בו. אני למדתי אותו לפני המון המון שנים, כשהייתי בצבא, את מודל האבל של בולבי. זה מסוג הדברים שלמדתי בקורס משק יוטש בצבא, ואני זוכרת אותם כאילו אתמול למדתי אותם, ואתה רואה מה קורה לך אחרי שבעה ימים, ומה קורה אחרי חודש, ומה קורה אחרי שנה, ומה קורה אחרי 30 שנה, ואיזה זיכרונות צפים, ואיזה געגועים עולים, והאם איבדתי את זה באיזושהי דרך, או לא איבדתי את זה, אני כבר לא בוכה, למשל.
איבוד עם עין, את
כן,
מתכוונת.
כן, אני לא בוכה אם עולים לבית קברות. אני לא בוכה שאני מדברת על אמא שלי. כי אני חושבת שאיבדתי את זה בעין בצורה מאוד מאוד טובה.
כן, את חושבת שדמעות קשורות לאיבוד? אני לא
אני
פוסלת את זה,
אני
פשוט
כאב.
אומרת...
אני חושבת שאני כבר לא כואבת.
ש... אז השאלה שלי היא כאילו, האם געגועים זה כאב? כי נגיד, אתמול כן שמתי תמונה של אבא שלי, ומאוד מאוד התרגשתי, לא מאוד, אבל אני מאוד מתגעגעת אליו לצורך העניין. ואפילו מלדבר על זה, זה מעלה לי, מעלה לי בכי, מעלה לי דמעות. זה לא מובן מאליו בעיניי שכל כך הרבה שנים הוא לא נמצא בחיים שלי. היה לי מאוד קשה כשעברתי את הגיל שהוא היה בו כשהוא נפטר. היה לי קושי מאוד גדול עם זה שנה שעברה. וזה כאילו נראה לי מאוד טבעי להמשיך לפקוט את זה. גם אחרי כמעט 30 שנה, 26 שנה.
לא, אני לא, ממש לא שופטת את זה. אני חושבת שזה הכי, אני לפעמים מופתעת מעצמי, כי אני כן בן אדם שבוכה די בקלות, בוכה די בקלות. אבל אני מרגישה, לפחות לגבי אמא שלי, שאני לא חיה כבר את הכאב שהיא איננה. כאילו משהו בי, בזכות איזשהו תהליך שעשיתי. היא שייכת לחיים שלי בתקופה מסוימת, בגיל מסוים, שאחריהם בניתי חיים כאדם בוגר אחרים לגמרי. חשבתי שכשאני אלד בפעם הראשונה זה יקרה. אני חושבת עליה בעיקר ברמה של זיכרונות טובים, של דברים שקרו לי איתה, של תמונות שעולות לי. היא מאוד בתוכי. היא מאוד, אני מרגישה שאני מאוד, מי שאני מאוד בהשראתה. גם אמא שלי טיפלה באנשים, היא הייתה אחות, והיא טיפלה באנשים בקיבוץ עד יומם האחרון. שזה לא היה איזה תפקיד רשמי. היא הכניסה את עצמה לשם. ואני הייתי איתה. אני ממש זוכרת אותה מדברת.
ואת חושבת שהיית לוקחת את המסלול חיים הזה, ומתעסקת עם מה שאת מתעסקת איתו היום, אם זה לא היה המוות שלה?
תראה, אני התחלתי לעבוד עם אנשים קשישים שהייתי בת 25, ואמא שלי הייתה בחיים. ומאוד נמשכתי לעבוד עם אנשים מבוגרים. האדם הראשון שראיתי, פעם ראשונה שראיתי אישה שמתה, זה היה לפני שאמא שלי נפטרה, כשעבדתי בדיור מוגן, ויצא לי להיכנס לדירה של אישה שנפטרה בלילה. אני לא יודעת, אני חושבת שהמשיכה שלי למקומות האלה היא מאוד גדולה.
והיא לא קשורה למוות שלה בעצם.
אולי היא קשורה למוות הראשון שנפגשתי איתו כשהייתי בת 10. לא, אולי יותר צעירה. ואני מרגישה עכשיו שאני מדברת איתך שהוא פתאום מעלה בדמעות. שזה היה. כל כך מוזר לי, כי שנים לא דיברתי על זה, לא החזקתי את ילדה. בת 10, היינו 3 בנות ובן, אמא הייתה בהיריון, וחיכינו ללידה, והיא הלכה לניתוח, אז ידענו מתי היא יולדת, והיא חזרה בלי תינוקת, שנולדה עם איזשהו מום מתפתחותי רציני, וזה היה ברור שהיא תוך שעות ספורות, זה לא משהו שאפשר לסדר אותו. אז לא היה עיבוד בכלל של האובדן. ואני חושבת שזה התחיל שם. החיבור שלי למוות לא מדובר. אני זוכרת את המקום והרגע שאבא שלי בא לומר לי את זה. אני זוכרת את הפנים של אמא שלי. אני זוכרת את הביקור אצל אמא, שבעיקר אומרת לנו, יותר טוב שזה קרה, כי אם היא הייתה חיה, היא הייתה
חיים מאוד קשים.
מאוד מאוד מוגבלת, וזה לא היו חיים עם טעם. אני זוכרת את הפנים של אמא שלי לאחר מכן, שהיום כבוגרת אני בהחלט חושבת שהיא הייתה בסוג של דיכאון, לפחות חודש, אם לא יותר. אני זוכרת שהיו באים לבקר אותה, שהיה איזה מין שקט בבית. אבל אף אחד לא שאל אותי, ילדה בת 10 שמחכה שתהיה לה אחות קטנה תינוקת, מה קורה לי, איך אני מרגישה, כל כך ציפיתי, כל כך חיכיתי, כי אחותי שצעירה ממני, אז כשהיא נולדה, עוד לא יכולתי לטפל בה. זה היה בדיוק גיל שאת כבר מחכה שתהיה פה תינוקת, ואני אוכל לעזור לאמא שלי. אז אני חושבת ששם זה התחיל, המקום הבלתי מדובר. ואני זוכרת שרציתי לדבר, אבל לא דיברו, לא שאלו אותי.
כן, זה לא היה חלק מ... כאילו, לא יודעת מה, אפילו פסיכולוגית בית ספר, או שום דבר?
לא היה.
וואו.
תשמעי, זה המון שנים. אני חושבת שזה גם היה חלק מתקופה. היום המושג עיבוד אבל, או לידה שקטה, הוא קיים, הוא מדובר. אני לפני שנתיים, פעם ראשונה, שהבנתי שבעצם זה נכנס לקטגוריה של, זה נקרא לידה שקטה. אף לא חשבתי על זה ככה. ואיך זה עלה לי? כי הייתה מחשבה שלי ושל עוד חברה, שהיא פסיכותרפיסטית, לפתוח קבוצה של דפי ליבך, לנשים שחוו לידה שקטה, כדי לאבד את אותו אירוע לא פשוט, שמשאיר אותך עם הרבה מאוד דברים שלא קל לדבר עליהם.
כן, ספרי בת... לי על זה.
כן.
כמו שאת יודעת, אני עברתי לידה שקטה לפני פחות משנה.
וואלה.
זה באמת לא פשוט להתמודד עם זה.
לא פשוט, ויש משהו ביצירה, וביצירה האסוציאטיבית שהיא ללא מילים, שאת לא צריכה להסביר, שאת נכנסת לאיזה מין מצב מדיטטיבי כזה, שאת בתוך התחושות שלך סביב אותו דבר. אני הרבה שנים הייתי בטיפול, ובאיזשהו שלב הרגשתי שאני כבר עייפה מלדבר את עצמי לדעת. אני כבר לא רוצה לדבר על מה שאני מרגישה. זה לא נותן לי משהו. ומצאתי את האפיק הזה של היצירה והאומנות כביטוי, אני מאוד מאמינה בו, זה ממש משהו שחשוב לי להעביר אותו הלאה. אנחנו עוברים עכשיו תקופה כל כך קשה, ואת רואה המון תגובות.
הרבה מאוד שכול והרבה מאוד אובדן.
והמון ביטויי אומנות. הייתי כמה פעמים למשל בכיכר, את כל הזמן רואה ביטויים, זה נוכח, ביטויי אומנות כל הזמן, בסדנאות שלי ואצלי זה מדהים לראות איך ההנחיה היא, הנחיה של כאן ועכשיו מאוד כללית, אבל כל מה שיוצא, קשור בעצם למצב שאנחנו נמצאים בו, גם בלא מודע. אני יכולה לספר שלפני שבועיים הייתי בסדנת קולאז' שאני משתתפת, והיינו צריכים לדפדף בספרים ישנים, ואני מדפדפת בספר, לוקחת איזשהו ספר, פותחת אותו, ובראש הספר כתוב, לילדי בערי באהבה. אז תלשתי את הדף הזה. ואחר כך המשכתי את יצירת הקולאז' בהתאם לכל מה שזה הציף אצלי. אבל זה היה הדבר הראשון שראיתי, והמשכתי לדפדף, וראיתי תמונה שישר עשתה לי אסוציאציה של מנהרה וחילוץ. אז זה מה שקופץ בימים האלה. והיכולת לתת לזה ביטוי, בלי מילים, היא משחררת. מאוד. מאוד. אני מאוד ממליצה על הדבר, על המקום הזה. אני גם הזמנתי ומזמינה, אם אפשר אפילו פה בפודקאסט, אנשים שפונו מביתם, אנשים שעברו דברים מאוד קשים, להגיע לסדנאות, להגיע, הזמנתי, ללא תשלום, לתת מקום לעיבוד הזה. בכלל, מאז שהתחילה המלחמה, אני קוראת לסדנאות שלי, דפי ליבך השקט שביצירה. יש שקט פנימי שמגיעים אליו, גם עם התכנים קשים. בתחילת המלחמה עשיתי מפגשים פתוחים לנשים שחלקם הגיעו בשלב שהם היו עוד לא מצליחות לעשות כלום. אני רק מול הטלוויזיה או אני בכיפאון. והיה משהו כזה משחרר, ובסוף הסדנה זה היה 3 שעות. נשים אמרו, וואו, איזה הקלה, איזה שחרור. ובאמת לא ממקום של להתנצל ולא ממקום של להסביר, אלא ממקום של להיות עם עצמי ולתת למשהו לזרום. היצירה קיימת בכולנו, נולדנו איתה.
כן, למרות שיש כאלה שזה מבהיל אותם כשאת אומרת להם לבוא לדבר כזה, כאילו, מה, אני יצירה, אני לא...
נכון? נכון. מה את אומרת להם? אני תמיד אומרת, תסתכלו על הילדים, תזכרו בעצמכם, אין ילד שנולד לא יצירתי. זאת אומרת שזה משהו מולד. אבל עם ההתבגרות שלנו וההסתגלות שלנו לחברה והמבט השיפוטי שאנחנו מפתחים והחברה מפתחת כלפינו, אז הרבה מאוד תחומים של יצירה מאוד נתקעים. ואנשים אומרים לעצמם, אני לא יצירתי, אני לא יצירתי. ודרך ההנחיה שלי יוצאים דברים. ופתאום אנשים מבינים שזה שריר שצריך להפעיל אותו, זה קיים. ויש כאלה שבאים למפגש אחד, וזה סבבה להם. ויש כאלה שפתאום מגלים איזה מעיין שנובע. זה בדרך כלל נשים, כאלה שמגלות, למרות שהיו כמה גברים גם. ואני בעיקר אומרת להם שהספרים מאוד עוזרים. יש מה שנקרא בטיפול באומנות, אימת הדף הלבן. אדם שבא לכתוב או לצייר או ליצור, והוא עומד מול דף לבן, והוא לא בטוח בעצמו, לפעמים מאוד קשה להתחיל. כשאנחנו עובדים בתוך ספר ישן, אז מה שיש בתוך הספר מעורר אסוציאציות ומאפשר לי להתחיל. אפילו אם אני לפעמים עוברת על קו או מסמנת מילים או צובעת איזשהו איור, זה איזושהי התחלה שממנה הרבה יותר קל להמשיך. ולכן אני כל כך אוהבת את החיבור הזה בין הספרים הישנים ובין היכולת שלי להביא את עצמי לידי ביטוי.
איזה רעיון מקסים. אנחנו כבר מתקרבות לקראת סיום, אז יש לי כמה שאלות לשאול אותך. תני טיפ למשהו שלך נותן השראה.
וואו. שירים.
שירה?
שירים, מוזיקה.
מוזיקה.
אני יכולה לשמוע שיר. הטיפ שלי זה תקשיבו למילים של השיר. זה הטיפ. וכשאתם מקשיבים למילים של השיר, או מסתכלים על המילים של השיר בלי לשמוע אותו, אתם פתאום חווים את המשמעות. וכל משפט בשיר יכול לקחת אותך למקום של יצירה. אותך.
אותך, אותך, כן. כן. גם וגם.
כן.
איזה יופי. האמת היא שאני מאוד מתחברת לזה. כאילו הרבה פעמים מילים של שירים מקפיצות. כאילו, ממש שורה ספציפית פתאום יכולה להיות...
לגמרי.
כזה מין הערה. איזשהו אתגר שהתמודדת איתו בעבר, ובעצם איך חצית אותו?
אני חושבת שהדבר שלי עזר הכי הרבה סביב משברים ואתגרים, זה... אנשים משמעותיים שליוו אותי.
מערכות תמיכה.
מערכות תמיכה. יכולת לבקש עזרה.
שזה לא מובן מאליו.
כן. אני עברתי משבר מאוד קשה בשנות ה-30 שלי. וברגע ששיתפתי וביקשתי עזרה וקיבלתי עזרה, הצלחתי לצאת ממנו. אני בן אדם של אנשים. אז אנשים שאוהבים אותי ומאמינים בי, והם היו שם איתי כל הזמן. אני חושבת שלכן אני גם נמצאת בשביל אנשים אחרים. ככה אומרים לי.
מקסים. מה את עושה שהוא ללא מאמץ? שעבורך? פשוט עושה אותו והוא לא דורש ממך.
מקשיבה. אני מקשיבה בכל הווייתי. זה יכול להיות הקשבה למישהו שמספר לי משהו, זה יכול להיות הקשבה לתוכנית ברדיו, לפודקאסט, לעצמי. בכלל, הנושא של הקשבה הוא נושא מאוד מאוד חשוב בעיניי בחיים. אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים ללמוד. אני אוהבת להקשיב. אנשים מגיבים לזה הרבה פעמים. אני זוכרת, אני ממש לא מתאמצת.
מרגש. איזה יופי. הדס, תודה רבה.
אני יכולה עוד המלצה קטנה, אפרופו הקשבה?
בטח.
בסופי שבוע, יש בגלי צהל תוכניות מדהימות. וגם לי יש יותר זמן בסוף שבוע, ואני פשוט מקשיבה להמון תוכניות. בתקופה האחרונה, מאז המלחמה, יש תוכנית קבלת שבת, שיש בה שיחות מרתקות, שנשים מגישות, וזה דרך נהדרת להירגע, להקשיב. ממליצה בחום.
תודה רבה. והפרטים עלייך, כמובן, יהיו בתקציר של הפרק, אז יהיה שם, אפשר... בעצם כל הדרכים שאפשר ליצור איתך קשר ולבוא לסדנאות וכל מה שאת עושה.
תודה.
ואנחנו נשתמע.
זכות גדולה. תודה רבה.
ביי. זהו להיום. זה היה פרק קצת כבד, אבל אני לא מאמינה בלעשות רק פרקים כלילים ושמחים ואופטימיים. אני חושבת שגם בפרק הזה אני חושבת שיש אופטימיות, אבל... אני חושבת שלפעמים צריך לדבר גם על הדברים הפחות נעימים, ואני חושבת שהדרך הזאת של יצירה והנצחה וכל מה שדיברנו עליו הוא מאוד מאוד חשוב, במיוחד בימים האלה. זהו, את כל הפרטים על הדס אתם יכולים למצוא בתקציר של הפרק, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי.